הבאים לפודקאסט של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה. שמי נועל אבי, ואני הממונה על ההסברה במינהל. היום נדבר על הליכי אכיפה וביקורת בקרב מעסיקים, ובשביל זה הזמנתי את עורך דין צורי זנזורי, מנהל תחום בכיר עיצומים כספיים. שלום צורי.
היי נועה.
תודה שהגעת.
שמחה.
בוא נתחיל ממה זה בכלל עיצומים כספיים.
עיצומים כספיים זה למעשה המונח המקביל של המושג שכולם מכירים, קנסות. עיצומים כספיים זה למעשה קנסות שמטיל מינהל ההסדרה והאכיפה על מעסיקים מפרי חוק.
אז נניח שאני מעסיקה ומצאתם שהפרתי חוקי עבודה. מה קורה עכשיו?
אז קודם אנחנו מאבחנים את ההפרה, כיצד היא קרתה ומה הסיבה לכך. לאחר מכן אנחנו מזמנים בסוף החקירה את המעסיק למתן גרסה, שבו הוא מציג את עמדתו לגבי הממצאים שנקבעו בהליכי החקירה. בסיום החקירה, התיק עובר לממוני עיצומים, וכאן עומדות בפני המעסיק שתי אופציות. האחת זה לקבל את הסנקציות שהטיל עליו הממוני עיצומים, והאופציה השנייה היא לקבל על עצמו, להיכנס תחת כנפי המדיניות, מדיניות האכיפה המקלה.
וזאת נקודה חשובה. אנחנו במינהל יודעים שטעויות יכולות לקרות, ולכן גיבשנו מדיניות אכיפה מקלה.
נכון, מדיניות האכיפה זה מסמך שהוכן על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה, בשיתוף עם ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים. בהתאם למסמך המדיניות, מעסיקים שקיבלו סנקציה, גם עם כבדת משקל, יכולים לקבל הקלות משמעותיות, במידה ויעמדו בשלושת תנאי הסף של מסמך המדיניות.
מה עם תנאי הסף?
התנאי הראשון, שזה המובן מאליו, תיקון ההפרה. דבר ראשון, אנחנו מבקשים שהמעסיק יתקן את ההפרה, והחידוש שאנחנו מבקשים שתיקון ההפרה יהיה לא רק לגבי העובד הספציפי שאנחנו דגמנו בביקורת החקירה, אלא לגבי כל העובדים המועסקים אצל המעסיק. עוד חידוש שאנחנו מבקשים פה במסגרת התיקונים, שהתיקון יהיה לא רק לגבי החודשי הפרה שאנחנו מצאנו, אלא לגבי ותק העסקת העובדים.
אז איך בודקים את זה?
כאן נכנס התנאי שני, כדי להוכיח לנו את תיקון ההפרה, וכדי להוכיח שהמעסיק תיקן את ההפרה לגבי כל העובדים שנמצאו, ולגבי כל העובדים שמועסקים אצלו, לפי ותק העסקתם, אנחנו נבקש שהוא ימציא לנו אישור בודק שכר, שהוא תיקן את ההפרה.
אולי כדאי שתסביר לנו בכלל מה זה בודק שכר?
ככלל, בודק שכר צריך להיות או עורך דין, או עורך חשבון, או כלכלן, או מפקח עבודה לשעבר, או יועץ מס, ובלבד שהוא עבר את ההכשרה של משרד העבודה, ועמד בתנאים הנקובים בחוק להגברת האכיפה. אבל הנקודה החשובה היא שהבודק שכר חייב להיות גורם חיצוני למעסיק. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות תלוי בתוצרים של המעסיק.
זאת אומרת, זה לא יכול להיות הרואה חשבון הפנימי של המעסיק.
נכון.
אז האישור של הבודק שכר משמעותי הוא למעשה מהווה מין כרטיס כניסה למנגנון ההפחתה?
נכון. האישור של בודק שכר הוא מהווה כרטיס כניסה, ואולי אפשר להגיד אור ירוק, בעצם לכל מנגנון ההפחתה קיימים. זה יכול להיות מנגנון להפחתת העיצומים מכוח תקנות ההפחתה, זה יכול להיות אישור כניסה למסמך מדיניות האכיפה, להקלות שלהם, וגם להגנות פליליות ואזרחיות של מעסיק ומזמין שירות.
זאת אומרת שבשביל להיכלל במדיניות האכיפה המקלה, צריך לתקן את ההפרה, להציג אישור של בודק שכר שההפרה תוקנה לכלל העובדים, לכל משך ותק העסקתם אצל אותו מעסיק, ומה תנאי הסף השלישי?
תנאי הסף השלישי הוא למעשה פעולות שהמעסיק יעשה למניעת הישנות ההפרה בעתיד. זהו תנאי חשוב שבו אנחנו מבקשים שהמעסיק יוכיח לנו כיצד הוא שינה למעשה את ה-DNA הארגוני שלו, והכניס וטמיע שינויים מהותיים בהליכי הבקרה שלו על ההפרה שמצאנו.
תן לי דוגמה על אילו פעולות מעסיק יכול לעשות כדי למנוע את הישנות ההפרה בעתיד?
אין רשימת מקולת סגורה, אצל כל מעסיק זה שונה. הרעיון הוא שאנחנו בוחנים את הקשר הסיבתי שבה קרתה ההפרה, ובוחנים את התוצאה שקרתה.
צורי, מה אתה מדבר איתי במונחים משפטיים? מה זה הקשר הסיבתי?
אז אני אסביר נועה, ואני אתן גם דוגמה. כשאנחנו מבצעים הליכי ביקורת אצל מעסיק, ואנחנו מאבחנים וקובעים הפרה של, נניח, ניקוי ועברת כספים לפנסיה, ניקום מהשכר של העובד, ולא העבירו את הכספים לפנסיה, לקופת הפנסיה. במצב הזה אנחנו בוחנים כיצד קרתה הפרה. זה באמצעות החקירה שאנחנו עורכים. אם ממצאי חקירה מגלים שההפרה קרתה בגלל כשל תפעולי של המעסיק מול סוכן הביטוח, כאן אנחנו נבקש לראות פעולות שיסדירו בדיוק את אותו קשר שנכשל. כלומר, אנחנו נבקש לראות כיצד המעסיק חידד נהלים מול סוכן הביטוח. האם הוא שינה מסלקה פנסיונית? אם זה כשל אצל הסוכן ביטוח עצמו, מבחינת רשלנות, אולי אפילו סיום העסקה של אותו סוכן ביטוח. זה כל דבר זה מקרה שונה. אבל במצב שבו אנחנו נגלה שההפרה קרתה בגלל קושי תזרימי של המעסיק לשלם את כספי הפנסיה, כאן אנחנו נבקש לראות פעולות שונות. לדוגמה של פעולה כזו, יכולה להיות התחייבות של המעסיק, שכל עון עתידי יהיה לו תיעדוף ראשית לזכויות עובדים.
זה בעצם משאיר קר נרחב של יצירתיות למעסיק.
שני מעסיקים שמצאנו להם את אותה הפרה באותו היקף, ומשניהם אנחנו נבקש שתי פעולות שונות.
ויש פעולות גנריות יותר למניעת הישנות ההפרה?
כן, כי ישנם פעולות שאפשר להגיד שברוב המקרים הן יכולות לעזור כדי למנוע את הישנות ההפרה בעתיד. אם אני מנסה לחשוב על פעולה שהיא יכולה להיות גנרית כמעט בכל הפרה, זה יכול להיות התקשרות עם בודק שכר, התקשרות עם בודק שכר מוסמך, שיערוך בקרות רבעוניות, זה יכול להיות התקשרות עם עורך דין שמתמחה בדין העבודה, שאלווה את המעסיק, לפחות בשלב הראשוני, עד שהוא יטמיע אצלו את התרבות הארגונית החדשה. אגב, גם זה לא חייב להיות בהתקשרות שעולה כסף למעסיק. זה יכול להיות גם כן שהמייצג עצמו של המעסיק, העורך חשבון או המנהל חשבונות הפנימי שלו, יערוך לו בקרות שכר עצמיות.
וזה גם ימנע ממעסיקים להיות חשופים לכפל עיצום, נכון? כי במידה ואנחנו באים לביקורת בעסק, לביקורת חוזרת, והמעסיק לא תיקן את ההפרה, הוא מסתכן בכפל עיצום.
כן, חשוב להבין, נועה, שמעסיקים ששינו את התרבות הארגונית שלהם והטמיעו פעולות למניעת הישנות ההפרה, אז למעשה הם מקטינים את הסיכוי לבוא ולבצע את אותה הפרה, ובכך הם נמנעים מלקבל כפל עיצום בביקורת חוזרת.
יש התחשבות בהטלת העיצומים על מעסיק שנקלע לקשיים כלכליים?
מעסיק שנמצא בקשיים כלכליים, זה לא מהווה סיבה לביטול הסנקציה או לאי ביצוע חקירה, בוא נקרא לזה כך. דבר אחד שכן, תקנות ההפחתה מדברות על עילה, אחת מהעילות של תקנות ההפחתה מדברות על מצב שבו גובה העיצום לא יעלה על 2.5% מגובה המחזור הכספי של המעסיק. כלומר, המחוקק נתן אלימה בין גובה העיצום לבין גודלו הכלכלי של המעסיק.
זאת אומרת שיש עם מי לדבר.
לחלוטין.
איזה טיפ מרכזי אתה יכול לתת למעסיקים בשלב של טרום אכיפה, לפני שאנחנו באים לבצע ביקורת בעסק?
טיפ יעיל שאני יכול לתת למעסיקים לפני שאנחנו מגיעים אליהם, זה לערוך כלי בקרה אפקטיביים על מערך תשלום השכר שלהם. ולמה אני אומר את זה, וגם אני חושב שזה חשוב, כי אנחנו נכנסים פה קצת ללב ליבו של מדיניות האכיפה. במסמך המדיניות קובע שככל והמעסיק תיקן את ההפרה טרם הגיע לידיעת המנהל, כלומר לפני שאנחנו התערבנו או לפני שפנו אלינו בנושא, אנחנו לא נטיל סנקציה. ולמה מדובר בסעיף מרכזי? כי למעשה אנחנו רוצים לעודד רגולציה עצמית של מעסיקים על עצמם. ככל שהמעסיקים יפעילו כלי מערך ויתקנו את ההפרות באופן עצמאי, בלי לחכות שמנהל הסדרה יגיע, פשוט לנו יהיה את הכוחות ללכת למקומות אחרים, למקומות של, עם הפרות רוחביות ושיטתיות. וכאן מגיע מסמך המדיניות שמעודד מעסיקים להפעיל רגולציה עצמית על עצמו ולהפעיל בקרות עצמאיות, וכמובן לסעיף הזה שני סייגים.
מה הם?
סייג ראשון, שההפרה היא לא תהיה רוחבית. כלומר, מדובר בהפרה נקודתית. דבר שני, אנחנו מבקשים שלא יהיה מדובר במפר חוזר. ככל ומדובר במפר חוזר, הכלל הזה, ההקלה שנתנו, היא לא תחול על המעסיק.
יש פה אמירה חשובה, כי בעצם יש כאן רשות שבאה ואומרת שאם הפרת ותיקנת, טרם הגענו לביקורת, לא תקבל על זה סנקציות.
בהחלט, זו בשורה חשובה. המסר שהמינהל מעביר למעסיקים, שהמטרה שלנו היא רגולציה עצמית, שהשוק יסדיר את עצמו. אנחנו רוצים שעובדים ידעו מה מגיע להם, אנחנו רוצים שמעסיקים יסדירו את תשלומי השכר, ושהעובדים ידעו מה לדרוש מהמעסיקים שלהם.
ואיזה שינוי משמעותי יצר מסמך המדיניות?
מסמך המדיניות יצר שינוי די רוחבי בכל תהליך האכיפה שלנו. אם אני יכול להצביע על אחד מהשינויים המרכזיים, זה לגבי נושא מיצוי זכויות של מתלוננים. בעבר, עד ערב פרסום מסמך המדיניות, מתלוננים שהיו מגיעים אלינו, הסמכות שלנו הייתה, אפשר להגיד במרכאות, אבל הייתה מוגבלת בהטלת סנקציות. מסמך המדיניות בעצם בא לאפשר משחק של win-win-win. כלומר, אנחנו כמינהל מבטרים על גובה הסנקציה, המעסיק יקבל סנקציה מופחתת ויתקן את ההפרות שלו, ויתמיע שינוי ארגוני נכון אצלו, והעובדים יקבלו את כל השכר שמגיע להם.
זאת אומרת שאין שום גורם במנהל שנמדד לפי גובה העיצומים או מספר העיצומים שאנחנו נותנים.
ההפך. עובדי המנהל עובדים מתוך תחושת שליחות, מתוך תחושת אחריות לגורל העובדים וגם לגורל המעסיקים. ואת צריכה לראות את חוקרי משרד העבודה שמגיעים למקום עבודה ומגלים שבקרת התשלום של העובדים נעשית כמו שצריך, תנאי תשלום מוגנים ושכר קבוע בחוק, את צריכה לראות את הנחת הרווחה שיש על החוקר.
ואני בטוחה שגם הנחת הרווחה היא של המעסיקים.
לחלוטין.
צורי, דבר איתי דוגרי, באיזה סכומים נעים העיצומים הכספיים?
גובה העיצומים, אני חשוב לי קודם כל להקדים, שגובה העיצומים קבוע בחוק, סעיף 3 להגברת האכיפה, קובע את גובה העיצומים. גובה העיצומים מחולק בשלושה מדרגים. המדרג הראשון זה ההפרות היותר רכות, מה שנקרא, הגובה העיצום נע על 5,000 שקלים. אנחנו מדברים בעיקר על הפרות מסמוך, לדוגמה, אי רישום נוכחות. לאחר מכן, מדרג ההפרה עולה שלב להפרות העסקה. שם גובה העיצום יכול לעלות, מגיע לכ-20,000 שקלים. אנחנו מדברים, לדוגמה, אם ניתן דוגמה, זה הפרות העסקה כמו העסקה בשעות מרובות. והמדרג השלישי הוא המדרג ההפרה הגבוה ביותר והחמור ביותר, זה הפרות משפיעי שכר. לדוגמה, פיתורי נשים בהיריון, אי תשלום שכר מינימום, אי העברת ניקויים, אי תשלום פנסיה, כל אלו הפרות שהמחוקק ראה לעצמו, שהן הפרות יותר חמורות, ולכן גובה העיצום הוא מאוד מאוד גבוה. שימי לב שגובה העיצום הוא מוכפל במספר העובדים שמצאנו לגביהם הפרה, כפול מספר החודשים שבהם לא העבירו את ההפרה. וכאן יש עוד פן של שלב של מסמך המדיניות, שקובע שאם המעסיק נכנס לתנאים של מסמך המדיניות, כל גובה העיצום למעשה משתכלל לידי עיצום אחד.
אולי תספר לי על הפרה חמורה שמצאנו אצל מעסיק?
אם אני רוצה לדבר על הפרה חמורה, אני מסתכל בהכרח לא רק על ההפרה החמורה, אלא גם כן על סוג האוכלוסייה. מדיניות האכיפה מתווה לנו דרך שבו אנחנו מבצעים אכיפה על אוכלוסיות מוחלשות. לדוגמה, עובדי קבלן, עובדי כוח אדם, עובדי ניקיון ושמירה. לכן, אם אני רוצה להצביע על הפרה חמורה שמצאנו, זה לגבי קופאיות. קופאיות שניקו להם מהשכר בגלל חוסר מהקופה. אז אני יכול להגיד, והיה על זה גם תקשורתי, אני יכול להגיד שאנחנו מגיעים לקופאיות, ואנחנו רואים שירד להם מתלוש השכר בגלל חוסרים מהקופה, אנחנו מטילים סנקציה. כאן למעשה, המעסיקים, יש מעסיקים, לא כולם כמובן, אבל יש מעסיקים שמשדרגים את עצמם. ומה הם עושים? הם נותנים לקופאית את תלוש השכר כשהוא מלא, את השכר המלא, והניקוי למעשה משולם על ידי הקופאית בצורה של, בעודף מזומן ישירות למעסיק. אנחנו שדרגנו גם כן בעצמנו, כתוצאה מהאתגור של המעסיקים, אנחנו משדרגים את עצמנו וקובעים הפרה של ניקוי שלא כדין, גם כן שהשכר, שהחוסרים בקופה משולמים על ידי העובדת ישירות למעסיק.
זאת אומרת שהטריקים השתכללו, אבל גם שיטות האכיפה שלנו.
לחלוטין. אני רוצה לציין לגבי עוד הפרה, עוד אוכלוסייה שאנחנו נותנים עליה דגש, זה בעיקר לצערנו אחרי מה שקרה בשביל לאוקטובר, אנחנו שמים דגש על אנשי המילואים וכוחות הביטחון. אנחנו מוודאים שתשלומי המילואים שלהם משולמים ישירות לעובדים בצורה מלאה. כלומר, אנחנו מוודאים שכל תשלומי הביטוח לאומי שמועברים למעסיקים, אכן מועברים אשר לכיס של העובדים.
בנוסף לעיצומים הכספיים, יש השלכות נוספות למעסיק שנמצא מפר?
בהחלט. כמו שדיברתי על אוכלוסיות של עובדי קבלני כוח אדם וקבלני ניקיון ושמירה, אז מעסיקים כאלו שירצו להתמודד במכרזי ממשלה, הם יצטרכו להוכיח היעדר הרשאות, הם יצטרכו להוכיח שהם לא קיבלו ממשרד העבודה סנקציה כלשהי, או אם זה התראה, או אם זה עיצום כספי. כל הרשאה שרשומה על שמם בדוח, הדוח של העבר שלהם למעשה, אז זה מוריד להם מהניקוד, והסיכויים שלהם לזכות במכרז פחותים.
אז אל תמעיטו בערכה של התראה מינהלית.
לחלוטין.
בואו נדבר רגע על אחד הנושאים הכי חשובים, הפנסיה. הרי ממה מורכבת קרן הפנסיה? מניקוי שמעסיק מעביר לקרן הפנסיה משכר העובד, ומהתוספת שהמעסיק מעביר מכיסו לקרן הפנסיה. עכשיו, הרבה פעמים עובדים לא רוצים שינקו להם בין 6-7% מהשכר בשביל קרן הפנסיה, פחות חושבים על העתיד.
המסר שלי במקרים האלו, לא לאתר לבקשות העובדים. הייתה עובדת בית, הוא עסקה אצל מעסיקה שהיא רואת חשבון, והמעסיקה, לאחר 3 חודשים, אמרה לה, אני רוצה להפריש לך לקופת הפנסיה. העובדת סירבה שינקו לה מהשכר, מהטענה, בדיוק ממה שאת הצגת, מהטענה שלא, אם ינקו לה מהשכר, אז השכר של הנטו יקטן בהכרח. היא לא הסכימה שיורידו לה, והיא ביקשה והתחננה, ולבסוף היא סיימה את ההעסקה שלה. לאחר תקופה, אותה מעסיקה קיבלה כתב תביעה של 100,000 שקלים מבית הדין לעבודה. מי שטבע אותה היו היורשים של אותה עובדת, כי העובדת הזאת נפטרה. הם טבעו אותה על פיצוי שערים ועל אובדן פנסיה, ובית הדין נתן ביקורת נוקבת על ההתנהלות של המנוחה שנפטרה על אותה עובדת, אבל בסופו של יום הוא פסק 10,000 שקלים לטובת יורשי העובדת, למרות שהמעסיקה עשתה כמעט כל מה שניתן, כדי לנקות על הפנסיה.
בקיצור, לא משנה מה, מעסיקים, תבטחו את העובדים שלכם.
בדיוק, לא לוותר בנושא הזה.
אז בתור מעסיקה, אני יכולה בכלל לבטח עובד שלא רוצה שיבטחו אותו?
חד משמעי כן. בתור מעסיקה, את יכולה לבטח את העובד, ללא צורך בהסכמה שלו, ללא צורך בחתימה, או הצהרת בריאות של המעסיק, או בהצהרת הבריאות של העובדת. אפשר לבטח כל עובד בביטוח קרן ברירת מחדל.
כי יש לזה משמעויות.
עובד שלא מבוטח, מעמיד את המעסיק בסכנה משפטית עצומה. אם חלילה יקרה אירוע ביטוחי, הראשון שיבוא וידווה את המעסיק, זה אותו עובד שביקש שלא ירודו לו מהשכר. אם אתם המעסיקים ויתרתם על הורדת הניקוי והעברתו לחברת הביטוח, אתם למעשה פגעתם בביטחון הסוציאלי העתידי של העובד. גם אם אותו עובד ירצה להתחיל לעבוד עבודה חדשה, הם לא ייתנו לו פנסיה בגלל שאין לו קופה קודמת.
צורי, הגענו לסיום. יש לך איזה משפט לסיכום?
המסר שאני רוצה להעביר הוא גם לציבור העובדים וגם לציבור המעסיקים. יש לכם עם מי לדבר. אנחנו כאן כדי להסדיר את תנאי העסקת העובדים, עם רגולציה מכילה. אנחנו ממשיכים לחולל הסדרה מטיבה בשוק העבודה. אני מבקש, תעבדו כחוק ובלי קיצורי דרך.
לעבוד כחוק ובלי קיצורי דרך, זה נשמע לי טיפ טוב לחיים באופן כללי. תודה רבה, צורי, שהיית איתנו.
תודה רבה.
ותודה לכם שהייתם איתנו. ואם המידע היה לכם רלוונטי, אני מזמינה אתכם לשתף את הפודקאסט ולעקוב אחרינו באינסטגרם, בטיקטוק ובפייסבוק של משרד העבודה. להתראות!